אני חושבת שסביב רגשות שלילי, מה שניסינו לנסח, כי אמרנו, וואו, כל כך הרבה אנחנו עסוקות בזה בקבוצות, נכון? שלפעמים, הרבה פעמים, לא לפעמים, אנשים שואלים, אני מרגיש שבתקופה הזו אני יותר מוצף מהרגיל ברגשות שליליים. זה מנעד, מה שנקרא, מפואר, נכון? אין להם סוף. מחרדה לעצבנות, לדכדוך, לדיכאון וכן הלאה. ואני עם עצמי, בלי קשר לאם הילדים או עם בן, בת הזוג או כן הלאה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מציף אותי, ומה אני עושה עם זה. אולי שתי מחשבות שיש לי, אז אחד, שווה להגיד בעזרת נסיעה, כמובן שאנשים שמרגישים שזה עובר את גבול הטעם עבור עצמם, וזה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, כן. אז כמובן שכדאי וצריך לפנות לאיש טיפול, כל השיחה בינינו היא בשום צורה שהיא לא איזושהי חלופה לכן, טיפול קליני או כל עזרה שאנשים צריכים, שהם מרגישים שזה באמת כבר פוגע בסודק ביכולת לתפקד. זאת אומרת שבהיבט הזה, כשחוקרים ומסתכלים על העניין של חוסן ורווחה נפשית, זה אולי שמה קצת מוזר, אבל חלק מהדברים ששווה להתחיל להתאמן עליהם באמת במאמץ רב, זה לא להיבהל נוכח הדבר הזה, הרגש השלילי. בפסיכולוגיה חיובית קוראים לזה הרשות להיות אנושי, נכון? זה היכולת שלנו לפגוש רגש שלילי ולהגיד, אני עכשיו עצוב, אני עכשיו מדוכדך, אני עכשיו מקנה בטירוף, או כן הלאה. ואני חושבת שלא צריך בשביל זה איזושהי סלטת, כן? סלטת טיפול או איזו הפיכת ראש. צריך קצת להסתכל על עצמנו, לנסות לזהות בכל מיני מצבים איזה רגש עולה בי. זה בטח מאוד רלוונטי בעבודה מול ילדים, אבל גם אל מול עצמנו. אני יכולה, היות ואנחנו כבר בשיחה ואין פה אף אחד. אז אני יכולה לשתף קצת על עצמי, שאני באמת לפני כמה שנים התגרשתי. אני חושבת שהדבר הזה יכול לעלות המון המון רגשות שליליים בכל מיני סיטואציות, גם סביב ההתרגלות לסידור החדש, וגעגוע לדניאלה, הבת שלי. ואני ממש חושבת שאני על בשרי מרגישה, ואני חושבת שזה השיעור הכי חשוב שלקחתי עם פסיכולוגיה חיובית, דווקא לא האזורים הצ'ירפול החיוביים, זה איך האישיות יכולה להתפתח כשאנחנו נמצאות בתוך איזשהו רגש שלילי, ובמובן מסוים זה לא בשליטתנו, ואת יודעת מה, מיכל? זה גם לא פתיר. זה לא סוגיה שפתאום תיעלם מן העולם. אני חושבת שפתאום היכולת לא להיבהל ולהגיד, וואו, אני פוגשת איזו עוצמה מאוד חזקה של געגוע, או עוצמה מאוד חזקה של עצב, או צער, על איך שדברים קרו. אני חושבת שהיכולת לשהות בתוך זה, היא בריאות נפשית לכשעצמה. והיא בטח מאוד מאוד קשורה ליכולת של חוסן, נכון? לעמוד איתנה אל מול מה שהחיים מזמנים אלינו. אני תמיד אומרת למשתתפים בקבוצות, אנחנו לא נגד החיים. אנחנו עם החיים, ואף אחד האמת לא שואל אותנו, כן? והרבה דברים לא מסתדרים איך שאנחנו רוצים.
גם כחברה שלך, אני חושבת שאני המון רואה אותך, מספרת לי, דניאלה ממש חסרה לי היום, וזה מעציב אותי. אבל זה מה שזה. קראנו כל מיני ספרים על מנטות, נכון? על דברים שאני יכול להגיד לעצמי.
נכון, ולחזור עליהם.
באופן עקבי, והחזרתיות, והערך שלה, יש גם הרבה דיבור על חזרתיות ביהדות, ולכן תפילות חוזרות על עצמם. שומע אותך אומרת לי את זה הרבה פעמים, וזה מאפשר השלמה, וזה מאפשר קבלה, וזה מאפשר כל מיני דברים, ואני תוהה למה הרבה פעמים, נכון, אנחנו צריכים ללכת עם, כמה ללכת עם מלחיץ אותנו, כמו שאני אף פעם לא טבעתי בים, וזה דיבור שצריך לזרום אם מגיעה מערבולת ולא להיאבק בה, וכמה זה לא האוטומט שלנו, תמיד מפתיע אותי איך משהו הוא לא האוטומט שלנו באופן מיידי, וגם שבעצם הרבה פעמים בהתחלה זה ממש חריג לנו, ואז אני אהיה יותר מתאפשר, וזה איזה שריר כזה. אני ממש מרגישה אותו שיש זירות שיותר קשה לי לעשות את זה, וזירות שיותר קל לי, אבל נגיד עד היום כשהילדים שלי במצוקה, אני מרגישה שזה מפעיל אותי, וזה לפעמים מבהיל אותי, ואני תמיד נדהמת מהרמה שבה, הנה, רק אתמול בערב, הבן שלי רצה להראות שהוא רוכב על אופניים צהובות למשפחה, והוא הלך לשביל, והוא ציפה שכולם ילכו איתו, ולא לראות איך הוא... ההורים שלי קנו לו אופניים בגיל שנתיים. הוא לא מאוד גבוה, הוא עוד לא הגיע אליהם. קווה שיש לו אופי גבוה.
גבוה.
כמו בחתונה עם הבת ראשון. אני מאחלת לו, אני בונה לו את האופי הגבוה. למקרה והגנטיקה לא תחזיק מעמד. והוא הלך לרכב על האופניים, ועכשיו הוא מגיע סוף סוף לפדלים. אז הוא הולך ברחוב, הוא הולך ברחוב בשכונה. איש, אתה יודע שגדלתי קצת, ואני מגיע לפדלים שלי. אישה, את יודעת שגדלתי קצת, אני מגיע לפדלים שלי. טוב, חשבתי על זה, כמה זה כיף הוא להרגיש שהוא בתנועה והתפתחות. האם גם אנחנו כבני אדם הולכים בעולם? אתה יודע, בזה התפתחתי, בזה צמחתי, כאן עשיתי תנועה. בקיצור, הוא סופר התרחזב, ואז הוא חזר למקום שבו ישבנו בו, צועק כזה, משתתח על הרצפה, בין שנתיים וחצי. ויכלתי להיכנס לווייב משמעתי ולהגיד הוא עייף וזה. ואז אמרתי לו, אתה עצוב שלא באנו לראות אותך נוסע על האופניים? אז הוא אומר לי, כן. ויכלתי להגיד לו, אבל לא נורא, אבל זה, כי אני, זה אותה, אוטומטית אני רוצה. אמרתי לו, זה באמת מבאס. רכבת עליהם, קמת, התיישבת עליהם, רצית שנבוא. ננסה להיות יותר קשובים לזה פעם הבאה, נקלענו לשיחה. ראיתי אותו פשוט נפרק מנשקו, ולפעמים זה מה שאתה צריך. אני רואה את עצמי גם הרבה פעמים. שתף שאל אותי, סטודנט, האמת שאל אותי את זה. מה אם אני רק מרגיש כעס על הרגשות שלי? אני הרבה פעמים אומרת את זה, ויש הרבה מחקרים על זה שכעס יותר קל לנו להרגיש.
כן.
גם אני נוטה לכעוס לפני שאני כואבת. נגיד, אני מתבאסת עם משהו שבן זוגי עושה לי, מה שקורה לנו לא מעט, ואז אני כועסת לפני שאני אומרת, אתה יודע, אני עצובה מזה. או נפגעתי, או הרגשתי בודדה, או הרגשתי שאני זקוקה. קל לנו לכעוס, ושם אותם בעמדה שולטת יותר חזקה, מפנה את האשמה לאחר. יותר קשה לנו לפעמים לגרד מתחת לזה עצב. ולפעמים רק לתת לזה שם, עושה איזה הבדל.
בדיוק, זה גם לתת לזה שם אותנטי, מה שאנחנו במילה מרגישים. בשביל לעשות את זה, אגב, הפסיכולוגיה החיובית באמת מציעה שני כלים שחשבנו ששווה להגיד אותם כבר.
נכון.
נכון? למי שמאזין וצופה ואומר, אוקיי, אז נגיד קראתי לזה בשם, ונגיד התקרפתי לזה, ומה עכשיו אני עושה עם זה?
שזה מלא, אגב, לקרוא לזה בשם.
המון.
אדם בתוך עצמו הוא גר, ולהתקרב לזה, לקרוא לזה בשם בשביל מישהו אחר, זה ממש ממש הרבה. אחרי שקוראים לזה בשם, אפשר אולי לבחור פעולה שכן מקדמת אותי. מותר לך לכאוב, אבל האם שווה? האם שווה לכעוס, להתעצבן, לצעוק, לזרוק? איזה פעולות אני יכול לעשות בהינתן אני עצוב? והדבר השני שאני חושבת שהוא בדמך, נכון?
נכון, זה הסיפור של הכתיבה, שפני בייקר עשה מחקר כבר לפני הרבה שנים, והוא נתן לסטודנטים לכתוב כל יום מה שקוראים לו כתיבה אוטומטית. הזמנים משתנים, לפעמים כותבים 10 דקות, לפעמים כותבים 20 דקות. אנחנו הרבה פעמים עושות את זה, משתתפים בקבוצות, וזו חוויה מאוד מוזרה בהתחלה, כי את מתיישבת מלמול דף ועת. היא מת, ואז את אומרת, טוב, אז על מה אני אכתוב? וזה הסיפור של כתיבה אוטומטית, שאנחנו מוכנים להפתיע את עצמנו, אין לנו באמת מושג על מה פתאום נתחיל לכתוב. ואני באמת חושבת, מרגישה את זה על עצמי בפעמים שיוצא לי לעשות את זה, שזה באמת טיפולי ומאוד מאוד משחרר. ובסוף אנחנו צריכים דף, הדף יכול לספוג הכל, והרבה פעמים שאנחנו מבקשות אחרי זה ממשתתפים, ספר מה עלה בכתיבה, הם תמיד הרבה פעמים מספרים איזה משהו של הפתעה. אומרים, וואו, כתבתי משהו וזה הפתיע אותי. והיכולת להיות בשיחה עם הרגשות, לכתוב אותם, משהו שהוא מאוד מאוד יכול להרגיע אותנו. ואני חושבת שאפשר לעשות את זה בתחילת יום, אפשר לעשות את זה בסוף יום, בשביל קצת לאסוף את עצמנו. כמו תמיד הדברים האלה.
אז אחד לא צריך לקרוא את זה, אגב, גם לא אני.
נכון. הדברים האלה כמובן דורשים מאמץ.
זה גם עוזר לנו להתחקות, אני חושבת, אחרי מה מעסיק את התודעה שלנו. אני זוכרת אותי, כשמיכל ארץ, שהייתה מנהלת למידה שלנו במיטיב, עשתה לנו פעם ראשונה את התרגיל של כתיבה אוטומטית, אתה כותב, אתה לא מתכנן מה אתה כותב, זה פשוט עולה. ואז הסתכלתי ואמרתי, וואו, זה מה שמעסיק אותי? ראיתי שיש לי איזו רומינציה ואובססיביות למשהו שמישהו אמר שפגע בי. ופתאום הבנתי רגע שאני נותנת המון משקל לדברים שאולי לא מה שאני רוצה. זה מנגנון לצפות בעצמך. פעם ראיתי גרפיטי בתל אביב, be careful of how you're talking to yourself, because you are listening. השיחות שלנו בינינו לבין עצמנו הן שיחות סופר חשובות.
כן.
ואגב, אני מופתעת כמה משתתפים בהייטק זורמים.
בדיוק באתי להגיד.
מהנדסים,
נכון.
שמים להם קטע
נכון.
נבל, בקשים עם כתיבה אוטומטית, וזה עובד.
נכון. בדיוק משתתף אמר לי שבוע שעבר, כבר שסיימנו וכבר תרגלנו וכן הלאה, אז הוא אמר, אבל לשירלי, מה אם אני עדיין סקפטי בנוגע לזה? או ציני ביחס לזה, ומה אני אמור לעשות? כאילו, מה זה fake it till you make it? אז אני חושבת שאנחנו אומרות הרבה פעמים שזה לא העניין של to fake it. זה עניין של להיות קצת צנוע ביחס ללהבין שאולי אנחנו לא עד הסוף יודעים מה יכול לעזור לנו. אנחנו יכולים להתנסות בכל מיני דברים. ואחרי זמן להגיד, וואו, זה הקל עליי, זה לא עזר בכלל, אני לא מוצא את זה מנחם, כתיבה מאוד עוזרת לי, כתיבה מטריפה אותי, כן, על כל הקשת של זה. ואל מול הסיפור של כתיבה, יש את המחקר שאנחנו מלמדות אותו המון, והוא מאוד מאוד מפורסם. הסיפור של דיווידסון, שהוא בכלל חוקר מוח. הוא עשה מחקר עם הדלי למה, בכבודו ובעצמו. ועם גולמן, שהוא חוקר אינטליגנציה רגשית, רגשות. והם בעצם מצאו, זה לא מזמן התפרסם בהרווארד, שאנשים שמבלים 10 דקות בחק עצמם, כן, בפעולה שהיא או בהייה, או בטבע, או בשקט עם עצמם, בכל מיני וריאציות של מדיטציה, הם אנשים שהעונה הקדמית, הפרפרונטלית שלהם, השמאלית, היא הרבה יותר מפותחת ביחס לשאר.
כן.
שרק נגיד, בשביל העניין הלמדני, שזה בעצם העונה שיושבים בה התהליכים הכי גבוהים של המוח. אז רגשות חיוביים יושבים שם, וחוסן.
קבלת החלטות.
קבלת החלטות, יצירתיות וכן הלאה, וזה מאוד מעניין לחשוב שזה בכלל לא משהו פסיכולוגי. שיש איזשהו תרגול שאני יושבת 10 דקות עם עצמי, ואני או מאזינה למוזיקה, או יושבת בשקט, או מסתכלת על עץ, יש אנשים שטבע מאוד פותח להם את הלב, ודווקא, אמרת את זה מקודם קצת על תודעה נודדת, דווקא כשהמוח שלנו הוא בניוטרל והוא לא עסוק באיזושהי עשייה, אז פתאום העונה הקדמית שלנו מתעוררת לחיים, וזה מעניין שעונה שהיא מאוד מאוד נחוצה לנו בשביל רגשות חיוביים ורווחה נפשית. אני חושבת שמה שמיוחד אולי בשני הכלים האלה, גם בכתיבה וגם בסיפור של ה-10 דקות נקרא לזה בהייה, כן? מיינדפולנס, שזה לא דורש איזשהו מאמץ כביר או איזשהו תקציב או כן הלאה, והקושי תמיד הוא להתמיד, נכון? כאילו תמיד מתחילים, יש איזה ערך דבש עם התרגול, ואז לאט לאט זונחים את זה.
כן, למה אתם מרנים על אפקט? למה?
כן, כי אנחנו כאלה. יש לנו עלייה מטורפת עם דברים שאנחנו נראים לנו, ואנחנו מחבבים, מחבבות, ואז ההתלהבות מזה צונחת. אז אני חושבת שהקסם בהרבה מהדברים האלה זה גם הסיפור הזה של התמדה, של לחזור לזה שוב ושוב ולעשות את זה. ואני כן חושבת שזה שווה להגיד שמניסיון שלנו, אנשים שמטמיעים את זה ומשתמשים בזה, מוצאים שזה לא יאמן כמה כלים קטנים כאלה, יכולים מאוד מאוד לעזור לעניין של רווחה.
אני גם מאוד מאמינה. בדברים קטנים, אנחנו חופים מנסים בשיטת הכל או כלום, אנחנו נורא כאלה. אני פעם לא הייתי עושה ספורט אם אין לי שעה לאימון. פתאום אני מבינה שגם כמה דקות... אנחנו מאוד 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 דיכוטומים בחשיבה שלנו וטוטליים, ויש ממש כוח בעיניי לדברים קטנים בציר ה-X, שיוצרים הבדל ממש גדול בציר ה-Y.
כן, נכון.
בכלל, אגב, במחקר הזה ממש מראים גם איך זה מחזק את החלקים האפורים של המוח, ואיך הקשב והריכוז שלנו כל כך נשחק עם השנים. כמה אנשים מסוגלים לקרוא כתבה שלמה בעיתון הארץ היום בלי לזגזג ולזפזפ, מה שפעם הצלחנו יחסית בקלות.
כן, נכון.
אנחנו נעים ונדים כל הזמן, וזה מאבד מהיכולת שלנו להתעמק.
כן.
אנחנו מחפשים גם משהו אינסטנטי כזה, נכון? יאללה, ישר, גילינו, התרגשנו, התקדמנו, רגע להתעמק, רגע לשהות בתוך משהו. רגע לפגוש חלקים גם יותר אפורים שלו ומשעממים שלו.